African American Adventist
Brethren. Hij heeft de beste tot Tisha B'Av. גמרא בכמה חז"ל בכלל, גם בגמרא, בכמה מקומות עושים השוואה בין תשעה באב ליום כיפור. אין בין תשעה באב ליום הכיפורים, אין לה ספק, כן, נראה זה עוד מעט. אבל על פניו נראה שההשוואה הזאת יוצאת במקרה. זאת אומרת, פה צריך לעשות את חמשת העינויים וגם פה צריך לעשות את חמשת העינויים, אבל הסיבות הן לחלוטין שונות. איסור מלאכה, זה לא בדיוק אותו דבר. אז זה לא ממש אותו רעיון, ואם בכלל יש דמיון, אז על פניו זה נראה דמיון מקרי. אני רוצה להראות היום שלפחות לפי תפיסות מסוימות, זה לא התפיסה הרווחת, אבל לפחות לפי תפיסות מסוימות אפשר לראות גם דמיון מהותי, ואני אנסה קצת גם להסביר את העניין. בשביל לראות את זה נתחיל אולי ביום כיפור. אז התורה בפרשת אמור כותבת כך: וידבר השם אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא, נקרא קודש יהיה לכם ועיניתם את נפשותיכם ויקרבתם משל השם. וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני השם אלוקיכם. זאת אומרת, אסור לעשות מלאכה, והסיבה היא שזה יום שבא לכפר על נפשותינו. כי כל הנפש אשר לא תאונה בעצם היום הזה ונחרטה מהמאה, אז זה מעבר לאיסור המלאכה, עכשיו יש גם את העינוי, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, והעבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה, כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם, שבת שבתון הוא לכם, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב תשבתו שבתכם. אז יש פה את ההצמדה הזאת של שבת שבתון, קודם כל, זה נקרא לגבי שבת עצמה גם נאמר פעם אחת, זה שבת שבתון, יום כיפור, גם הוא נקרא שבת שבתון, להבדיל משאר ימים טובים, ועוד שהפסוק מצמיד את העניין של שבת שבתון לציווי של ועיניתם את נפשותיכם. בדרך כלל שביתה מתקשרת אצלנו לאיסור מלאכה. הפסוק כתוב שבת שבתון הוא ועיניתם את נפשותיכם. את השבתון פה בא לידי ביטוי בעינוי הנפש ולא במלאכה. ככה לפחות נראה מהפסוק. אותו דבר פרשת פנחס: בעשור לחודש השביעי הזה מקרא קודש יהיה לכם ועיניתם את נפשותיכם, כל מלאכה לא תעשו. זאת אומרת, יש אחרי זה גם מלאכה, אבל ועיניתם את נפשותיכם, זה המקרא קודש. והרמב"ן הוא אומר: והנה אמר מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי במלאכת עבודה. אבל השבת תשמרו לעשות אותה שבת שבתון מכל מלאכה שבעולם. כי יזהיר בשבת פעמים רבות וירמוז עוד בכאן, כי גם בבואו באחד מן המועדים לא תדחה לעשות באוכל נפש. הרמב"ן הזה מפורסם, הוא מסביר פה את ההבדל בין שבת לבין יום טוב. שבת זה איסור מלאכה וביום טוב זה מלאכת עבודה. מלאכת עבודה להבדיל ממלאכת אוכל נפש היא מותרת. בדרך כלל התפיסה המקובלת היא שההיתר ביום טוב זה איזשהו סוג של היתר בקומה שנייה. קודם כל זה צריך להיות כמו שבת, כל המתת מלאכות אסורות. בקומה שנייה, כיוון שאנחנו אוכלים, יש היתר של מלאכת אוכל נפש. שיטת הרמב"ן היא לא כזאת. שיטת הרמב"ן מראש שמלאכות אוכל נפש בכלל לא נאסרו ביום טוב, לא שיש היתר. דווקא מינה למיתוך, כן, האם אני צריך היתר של מיתוך בשביל זה, שזה בכלל לא נאסר. אז אין פה מה לדבר על מיתוך. אז הרמב"ן בעצם אומר שזה בכלל לא נאסר, מה שנאסר ביום טוב זה מלאכת עבודה. מלאכת עבודה זה לא מלאכת אוכל נפש, זה משהו אחר בכלל. בהקשר הזה, אם אנחנו חוזרים ליום כיפור, יום כיפור נקרא שבת שבתון, במובן הזה הוא דומה לשבת, ביום כיפור לא יתירו מלאכת אוכל נפש. במובן הזה זה דומה לשבת. רק שביום כיפור לא יתירו מלאכת אוכל נפש, שוב פעם מקרה. בסדר, כי החובה היא להתענות, זה לא בגלל ענייני השביתה שבו, ענייני המועד שבו, אלא שלא יתירו מלאכת אוכל נפש, כי אין טעם, בשביל מה? הרי אסור לאכול. זאת אומרת, עיצומו של יום זה להתענות, אז למה להתיר מלאכת אוכל נפש? אבל באופן רעיוני זה אמור להיות חלק מהימים הטובים, לא חלק משבת. הטכנית זה דומה לשבת, אבל לכאורה זה מקרי. הביטוי בתורה, שבת שבתון, כבר אומר אולי שיש פה גם משהו שהוא מעבר ל... מעבר למקרה. כן, יש בראשונים על התורה, הרשב"ם למשל כותב: בשאר ימים טובים הותרה מלאכת אוכל נפש ונאסרה מלאכת עבודה. אבל יום הכיפורים, שהוא יום עינוי, כל מלאכה אסורה כשבת. מה הכוונה? כיוון שזה יום שמתענים בו, לא אוכלים, אז אין טעם להטיל את מלאכות אוכל נפש, לכן בעצם זה אסור כמו שבת. עוד פעם, זה נראה כמו מקרה. את המשפט הזה עצמו אפשר להסביר גם אחרת, נראה את זה בהמשך. זאת אומרת, בחזקוני עוד מפרשים אומרים בכיוון דומה, וככה באמת נראה. אבל באמת, כמו שקראתי קודם בפסוק, יש מקום להבין אחרת. יש מקום להבין שיום כיפור נקרא שבת שבתון, בגלל שיש בו איזשהו דמיון מהותי לשבת. זה לא במקרה נראה דומה לשבת, וזה מה שקראתי בפסוק בהתחלה, ששבת שבתון ועיניתם את נפשותיכם. זאת אומרת, נראה שמהותו של יום כיפור, כולל העינוי, הוא חלק ממצוות השביתה. זאת אומרת, ביום כיפור יש איזשהו מושג שביתה רחב יותר מאשר מה שיש בשבת רגילה. אם בשבת רגילה אנחנו שובתים רק ממלאכות, ביום כיפור אנחנו שובתים גם מעינוי. עכשיו, אם באמת רואים את זה כך, אז יוצא שביום כיפור איסור המלאכה הוא מדין שביתה, כמו בשבת. זאת אומרת, לא רק העינוי כמובן, אלא גם מלאכות אוכל נפש. זאת אומרת, כל מה שאסור ביום כיפור זה בגלל שמדובר פה באיזושהי שביתה הרבה יותר רחבה. מה בין זה לבין יום טוב רגיל? א', מלאכות של אוכל נפש כמו בשבת רגילה, זה השבת, והשבתון זה מה שמעבר לזה, זה העינוי. אתה יודע, אז יום כיפור, אם באמת לוקחים את קוראים את הפסוקים באופן הזה, אז נראה שהדמיון בין יום כיפור לשבת זה מה שהפסוק אומר, וזה לא איזשהו מקרה בגלל שעניינו של היום הוא להתענות. נראה זה עוד מעט קצת יותר מזה, זה אפילו יותר משבת, כי בשבת אין חובת עינוי, כמובן ההפך, אסור להתענות. אבל ביום כיפור, השביתה מתרחבת יותר מעבר לחובה לשבות ממלאכה, וכולל מלאכת אוכל נפש, השביתה כוללת גם את העינוי. זאת אומרת, צריך לשבות גם מהנאות, ולא רק לשבות ממלאכה. ובאמת את העינויים, הגמרא לומדת מהמילה שבתון. הגמרא ביומא, דף עין דלת, דתנו רבא ורב יוסף, בשאר ספרי דבירב, מניין ליום הכיפורים שאסור ברחיצה, בשיחה, בנעילת הסנדל ותשמיש המיטה, תלמוד לומר, שבתון שבות. אז רואים שהשביתה, איסור מאכילה ושתייה זה כמובן כתוב מפורש בתורה, אבל ההרחבה של חובת העינוי לחמשת העינויים הנוספים, היא בעצם יוצאת מהמילה שבתון. מה זה קשור לשבתון? השבתון זה לכאורה מדבר על איסור המלאכה. העינוי זה עניין אחר. אתם יודעים, בכל מועד יש את החובה לשבות, פסח, סוכות, יש חובה לשבות, וחוץ מזה יש את עניינו של היום. בפסח צריך לאכול מצות, לא לאכול חמץ, יציאת מצרים וכדומה. בסוכות צריך לשבת בסוכר, בעת המינים וכו'. ביום כיפור זה להתענות. אז לכאורה נראה שזה יום טוב רגיל, רק העניין המיוחד של יום כיפור זה להתענות. ופה אנחנו רואים בגמרא שזה לא ככה. זאת אומרת, העינוי ביום כיפור הוא חלק ממצוות השביתה. הוא לא במקביל למצוות השביתה. עוד שבאמת יש מקום לשאול, למה באמת בכל המועדים, מעבר לעניין הספציפי שיש בהם, יש גם חובה לשבות? מה העניין לשבות במועדים? בשבת רגילה אני מבין, בזכר למעשה בראשית, הקדוש ברוך הוא שבת מבריאת העולם, גם אנחנו שובתים. אבל במועדים, למה יש חובת שביתה בכלל במועדים? למה לא מסתפקים רק בחמץ ומצה, יציאת מצרים, ישיבה בסוכה וכדומה? מה? למה כל מועד יחד איתו גם יש איזושהי חובה לשבות? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, ביום כיפור, לא שאלה, אלא הערה שנייה, ביום כיפור עצמו נראה שהחובה לשבות כוללת בתוכה גם את העינוי. זאת אומרת, ביום כיפור אין שני דברים כמו בשאר המועדים. בשאר המועדים יש את החובה לשבות ממלאכות שהן לא אוכל נפש, ויש את העניין המיוחד של אותו מועד, כל מועד לפי מה שהוא. ביום כיפור אין שני דברים, יש רק אחד, שביתה. רק השביתה כוללת יותר מאשר שבת ויום טוב רגיל. זה כולל גם את העינויים ולא רק את המלאכות. אז אני אנסה עוד מעט להסביר את העניין הזה. אבל לפני כן אני רוצה לקרוא כמה לשונות ברמב״ם. ברמב״ם מאוד ברור שככה הוא למד. הרמב״ם כותב כך, קודם כל הרמב״ם, הלכות יום כיפור אצל הרמב״ם נקראים הלכות שביתת אסור. זה עצמו כבר מעניין. אתם יודעים שברמב״ם בכל מועד יש קובץ הלכות מיוחד. קובץ ההלכות הזה עוסק רק בדבר המיוחד של אותו מועד, לא בדבר ה... לא בדבר המשותף, באיסורי השביטה. איסורי השביטה נדנים בהלכות יום טוב. יש הלכות יום טוב ברמב״ם, ושם הוא מדבר על הלכות השביטה, דיני השביטה של המועדים. חוץ מזה, יש הלכות חמץ ומצה, הלכות לולב, הלכות סוכה וכדומה. ביום כיפור יש את הלכות עבודת יום הכיפורים, זה העבודה, שזה גם בשאר המועדים, יש הלכות נפרדות שעוסקות בקורבנות, ויש את הלכות שביטת עשור. שלכות שביטת עשור, לכאורה מדברות על השביטה ביום כיפור, אבל מי שיסתכל, אז יראה שרוב ההלכות האלה, כל ההלכות האלה עוסקות רק בעינוי. את השביטה לא נדונה שם, אלא רק מוזכרת בהתחלה. למה? כי הלכות השביטה כבר נדונות, או בשבת, או בלכות יום טוב, זאת אומרת, אין מה לדון בזה, אבל ברור מהרמב"ם, גם במניין המצוות שהוא מכניס לתוך קובץ ההלכות הזה, שבעצם שביטת העשור זה שביטה שכוללת גם שביטה ממלאכה וגם עינוי. אלא שלא מפרט את השביטה ממלאכה כי זה כבר מפורט, אבל בעצם זה היה צריך להתפרט כאן. ואז הוא אומר, תראו, אני אקרא לכם את תחילת ההלכות שלו, בהלכה א', מצוות עשה לשבות ממלאכה בעשור לחודש השביעי. שנאמר שבת, שבת שבתון הוא לכם, וכל העושה בו מלאכה ביטל מצוות עשה, ועבר על לא תעשה, שנאמר ועשור וכו'. כל מלאכה לא תעשו. מה הוא חייב על עשיית מלאכה ביום הזה? אם עשה ברצונו בזדון חייב קראת, ואם עשה בשגגה חייב קורבן חטאת קבועה. אז יש איסור מלאכה. אחרי זה, כן, לשבות. שבת שבתון, מכאן הוא למד מצוות עשה לשבות ממלאכה. הלכה ב', כל מלאכה שחייבים הזדונה בשבת סקילה, חייבים הזדונה בעשור קראת וכדומה. וכל שאסור לו, כן, מותר לקנב את הרי ירק ביום הכיפורים מן המנחה ולמעלה, זה ההבדל בין יום כיפור לבין שבת, עניין אחר, יתירו במיוחד כדי להכין את הסעודה של מוצאי היום. מצוות הלכה ד', מצוות עשה אחרת יש ביום הכיפורים, והיא לשבות בו מאכילה ושתייה. את הלשון. אז יש שביטה ממלאכה, ויש עוד מצווה לשבות בו מאכילה ושתייה. שנאמר, תענו את נפשותיכם, מפי השמועה למדו, עינוי שהוא לנפש, זה הצום. וכל הצם בו קיים מצוות עשה, וכל העושה ושותה בו.
זה לא מה שאמרת
לי. מה?
זה שונה, זה שונה. לפני כן אמרת שהעינויים האחרים זה שבתון.
נכון.
ואם ניתן את נפשותיכם, זה לא חלק מלשבות, זה בנוצר.
לא, הפוך, השביטה כוללת בתוכה הכל. גם המלאכות, וגם האכילה ושתייה. השבתון מוסיף את חמשת העינויים. אבל הכל ביחד זאת שביטה.
אבל לפתחת אמרת ש... וניתן את הפלושכם זה אכילה ושתייה, ושבתון זה העינויים הנוספים.
נכון, זה מה שהוא אומר.
לא, הוא אומר פה האכילה ושתייה זה חלק מהשביטה גם.
לא, לא, עינוי שהוא לנפש זה עצום, וכל עצם בו קיים מצוות עשה, וכל אוכל ושותה בו ביטל מצוות עשה. לא, זה מה שהוא אומר. העינוי הזה מפרש, מה שקראתי בפסוק, מפרש את המושג שבתון. התורה מפרשת מה זה שבתון, מה זה השבתון של יום כיפור. אז תענו את נפשותיכם, כן, הרי זה הפסוק שקראתי בהתחלה, הפסוק אומר שמה, שבת שבתון הוא לכם, ועיניתם את נפשותיכם. זאת אומרת, זה המשמעות של העובדה שמדובר פה בשבת שבתון. להפך, על החמישה הבאים עוד רגע נקרא את חמשת העינויים. וכן למדנו מפי השמועה שאסור לרחוץ או לסוך או לנעול את הסנדל או לבעול, ומצווה לשבות מכל אלו כדרך ששובת מאכילה ושתייה. שנאמר שבת שבתון, שבת לעניין אכילה ושבתון לעניינים אלו. אתה רואה שבת לעניין אכילה. שבת לעניין אכילה, לא לעניין מלאכה, לא רק לעניין מלאכה, אלא שבת לעניין אכילה ושבתון לעניינים אלו. זאת אומרת, הרמב״ם באופן מאוד ברור קורא פה את הפסוק שהמילים שבת שבתון רק מתפרטות אחר כך שהתורה אומרת והיא ניתם את נפשותיכם. זה רק מה המשמעות של השבתון, למה זה שבת כל כך גדולה? כי זה כולל גם את העינוי. אז את השבתון לומדים מזה את חמשת העינויים הנוספים, שזה הרמב״ם קורא לזה מפי השמוע, זה מחלוקת ראשונים, זה איסור דאבנן או דאורייתא. ברמב״ם נראה שזה דאורייתא, מפי השמוע זה מושג אצל הרמב״ם שהוא קצת בעייתי. והמילה שבת כוללת בתוכה את איסורי המלאכה ואת אכילה ושתייה, מה שמפורש בתורה. ואז הוא ממשיך, מצווה לשבות בו מכל אלו כדרך ששובת מאכילה ושתייה, שנאמר שבת שבתון, שבת לעניין אכילה ושבתון לעניינים אלו. הלכה ו', כשם ששבות מלאכה בו בין ביום בין בלילה, כך שבות לעינוי בין ביום בין בלילה. עוד פעם, השבות זה גם המלאכה וגם העינוי. וצריך להוסיף מחול על הקודש ו, וכדומה. גם בחינוך, במצווה שעינוי ג' גם בעצם מדבר על זה שזה הרחבה של מושג השביתה, העינוי. לא רק המלאכה היא שביתה, אלא גם, גם העינוי. אז מה בעצם אנחנו לומדים כאן? אנחנו לומדים שבניגוד לימים טובים רגילים, שבהם יש איזושהי כפילות של הלכות, שברמב"ם אפילו מופיעה בשני קבצי הלכות נפרדים, יש את איסור המלאכה, שזה בהלכות יום טוב, ויש את ההלכות שנוגעות לעיצומו של יום, חמץ ומצה, סוכה, לולב וכדומה. ביום כיפור, הכל זה דבר אחד. ביום כיפור, איסור המלאכה הוא חלק מעניינו של היום עצמו, רק שהוא מתרחב גם לאיסורי וחובות העינוי, כן? זאת אומרת, המלאכה והעינוי ביחד מהווים את השביתה של יום כיפור. יום כיפור זה איזשהו שבת הרבה יותר, זה מקביל לשבת במובן. בשבת למשל אין עניין מיוחד חוץ מהשביתה, להבדיל מימים טובים. בשבת עניינה זה השביתה, זה מה שנקרא שבת. ביום טוב נוסף משהו אחר. עכשיו אנחנו מבינים למה יום כיפור נקרא שבת שבתון. גם ביום כיפור אין שום דבר חוץ מהשביתה. רק שהשביתה ביום כיפור זה שבת שבתון. משהו רחב יותר, ועיניתם את נפשותיכם. ואת כולל העינוי, אבל העינוי ביום כיפור הוא חלק מהשביתה. לכן בעצם יום כיפור באמת באופן מהותי אולי דומה לשבת. ולא שזה במקרה יוצא שנאסר פה אוכל נפש. להפך, נאסר פה אוכל נפש בגלל זה דומה לשבת. אז העובדה שצריך להתענות זה עוד הרחבה של השביתה. לא שבגלל שיש חובה להתענות, לכן אין טעם להתיר את מלאכת אוכל נפש, כמו שלומדים חלק מהראשונים. מה הפשר העניין הזה? למה באמת ביום כיפור זה נעשה באופן כזה? נדמה לי שאפשר להבין את זה אם רואים את הפרשיות של יום כיפור בתורה, בפרשת החרמות, פרשת החרמות מתחילה, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. קודם כל הקונטקסט, זאת אומרת, איך מתחילים את פרשת עבודת יום הכיפורים? אחרי מות שני בני אהרון, שמה? שהם התקרבו לפני הקדוש ברוך הוא ומתו. למה? כי הם התקרבו לא כמו שצריך. הם עשו שם משהו שלא היה נכון, לא ככה מתקרבים. ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש, לא כמו שעשו בניו. מבית לפרוכת על פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות, כדי שלא יקרה לו מה שקרה לבניו, כי בענן נראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אז אומרים לו, אז איך כן? אז עכשיו מתחיל הפירוט, איך צריך אהרון לבוא אל הקודש? בפר בן בקר לחטאת והאי לעולה, כתונת בת קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ואבנת בד יחגור, ובמצנפת בד יצנוף, בגדי קודשם ורחת במים לבשרו לבשם, ומעט עדת בני ישראל ייקח שני שעירי עיזים לחטאת, והאיל אחד לעולה, והקריב אהרון את פר החטאת השלו, וכיפר בעדו ועד ביתו, ולקח את שני השעירים. כל פרשת יום הכיפורים מוצגת בתורה כאלטרנטיבה לכניסתם של שני בני אהרון. השני בני אהרון נכנסו לא עם הפרוצדורה הזאת, ולכן הם מתו. ככה אסור להיכנס. ואז הקדוש ברוך הוא מלמד את משה ואת אהרון איך כן צריך להיכנס עם הפרוצדורה של יום הכיפורים. אף אחד לא מזכיר פה תאריך. לא מוזכר פה תאריך של י' בתשרי.
אבל למה אנחנו
באמת תופסים
את זה שזה דווקא
עבודת יום כיפור? רגע, תכף אני אגיד. לא, פה מתפרט את כל עבודת יום כיפור.
אחרי זה, אבל למה הכיסה, כשאומר לו שהוא צריך לדבוש בנים זה וכל זה, זה לכל עבודה, לכל
עבודה. לא, כל הפרוצדורה. לא, עבודת כהן גדול זה תמיד, אבל מתי יש עבודת כהן גדול? ביום הכיפורים. גם הכיפורים כהן גדול.
אבל אם אנחנו, הרי בניו לא עשו עבודה של כהן גדול בזמן שמתו, נכון?
אוקיי. כי הם נכנסו אל הקודש, הפוך. העבודה של יום הכיפורים היא לא המטרה, היא הדרך איך נכנסים לקודש. הם נכנסו אל הקודש בלי העבודה הזאת, לכן הם מתו. אז אהרון, מה הוא צריך לעשות? לעשות את כל הפרוצדורה של עבודת יום הכיפורים, מה שאנחנו קוראים היום, עבודת יום הכיפורים. אבל בעצם זה לא עבודת יום הכיפורים, זה עבודת הכניסה אל הקודש. ככה נכון לעשות את זה, ככה לא מתים. אם עושים את זה אז לא מתים. ואז זה מתפרט המון המון, כל הפרטים, פר ושעיר וכולי, ושני השעירים. ואחר כך, בסוף הפרשה בסוף, מה כתוב? והיה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי, בעשור לחודש תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו, שבת שבתון היא לכם, והניתם את נפשותיכם חוקת עולם, וכיפר הכהן אשר ימשך אותו, ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו, ולבש את בגדי הבד, בגדי הקודש וכו'. כן, ואז הם ממשיכים, והייתה לכם, ותעזות לכם לחוקת עולם, לחפר על בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה. אז כל הפרשה הזאת בכלל היא לא קשורה ליום הכיפורים, על פניו. זה הדרך להיכנס נכון אל הקודש. ככה נכנסים. והגר"א באמת כותב שלפחות במדבר אפשר היה לעשות את הפרוצדורה הזאת בכל יום אחר בשנה. אם אתה רוצה להיכנס אל הקודש, אתה צריך לעשות את כל הפרוצדורה הזאת ולהיכנס. בסוף התורה אומרת, ביום הכיפורים אתם צריכים לעשות את זה. כן, אתם חייבים לעשות את זה פעם אחת בשנה. הגר"א אומר כן, אבל בשאר הימים אתה יכול גם. חובה פעם אחת בשנה לעשות את זה, אומר לפחות במדבר. זה שאלה אחרת.
מה הכוונה להיכנס?
אתה רוצה איזושהי התקרבות לקדוש ברוך הוא, פסגת העבודה, זה בעצם להיות הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, להיכנס לקודש הקודשים. איך עושים את זה? אז בני אהרון עשו את זה בצורה לא נכונה, זאת הדרך הנכונה. אוקיי? ואחרי זה התורה באמת אומרת, פעם בשנה, בעשרה בתשרי, תעשו את זה. זאת אומרת, תיכנסו אל הקודש. אבל אז באמת יוצא כל התענית. התענית גם מוזכרת פה אגב. עוד לפני אחת בשנה. זאת אומרת, התענית גם היא חלק מפרוצדורת הכניסה אל הקודש. הכפרה היא תוצאה. אחרי שנכנסים אל הקודש, אז בסופו של דבר מתכפרים מהקרבה לקדוש ברוך הוא. פעם בשנה צריך לעשות את זה. זה הכל. אבל בעצם מה שיש כאן, זה איזושהי פרוצדורה של התקרבות או פגישה, מפגש עם הקדוש ברוך הוא. להיכנס אל הקודש פירושו להיפגש מקרוב עם הקדוש ברוך הוא, שיש לזה את ההשלכות שמתכפרים וכדומה. העינוי הוא בכלל חלק מעבודת ההתקרבות. כהן גדול צריך לעשות את כל פרוצדורת ההקרבה, והעם כאילו נותן לו גיבוי על ידי העינוי. וגם התשובה אולי אפילו, זה לא יום לתשובה. התשובה היא חלק מהפרוצדורה של הכניסה אל הקודש. הכפרה היא התוצאה. בסדר? זה מה שנראה ממה שכתוב פה בפרשת החרמות. עכשיו, אם זה כך, אז נדמה לי שצריך להמשיך את מה שראינו קודם ולומר שבעצם החובה הרחבה הזאת לשבות ביום כיפור היא פשוט בגלל שכך נפגשים עם הקדוש ברוך הוא. כשנפגשים עם הקדוש ברוך הוא, זה דורש מאיתנו השבתה של החיים השוטפים שלנו. השבתה של מלאכה, של מה שאנחנו עושים, והשבתה של הנאות. העולם הזה צריך להיות דומם כשנפגשים עם הקדוש ברוך הוא. ולכן בעצם, בגלל שהמפגש ביום הכיפורים הוא מפגש אינטימי יותר, או קרוב יותר, אז זה דורש מאיתנו השבתה רחבה יותר, שבת שבתון. שבת רגילה זה מפגש פחות קרוב. אז אנחנו שובתים ממלאכה, אבל לא מהנאות. ביום כיפור המפגש הוא יותר אינטימי, ככל שהמפגש יותר אינטימי זה דורש השבתה רחבה יותר. ולכן נדמה לי שהעניינו של היום ביום הכיפורים הוא המפגש עם הקדוש ברוך הוא, אבל זה בדיוק מה שיש בכל המועדים. אם אני שאלתי קודם, למה בכל המועדים יש גם דין לשבות חוץ מאשר העניינים הספציפיים, חמץ ומצה, לולב, סוכה וכדומה? בגלל שכל דבר כזה הוא איזשהו סוג של מפגש עם הקדוש ברוך הוא. כל מפגש עם הקדוש ברוך הוא דורש השבתה. השבתה של העולם הזה, של הפעילויות היומיומיות שלנו. יום טוב זה מפגש יחסית רחוק. אז יש את ענייני היום טוב, השביתה יחסית מצומצמת. יש רק מלאכת עבודה, אין מלאכת אוכל נפש, ובוודאי שלא חובה להתענות. בשבת הפגישה יותר קרובה. אז שבת פגישה יותר קרובה, זה דורש מאיתנו שביתה גם ממלאכת אוכל נפש. לא מאכילה, אבל ממלאכת אוכל נפש. הפגישה ביום כיפור היא הכי קרובה. הוא נכנס לפני ולפנים, אז השביתה עוד יותר גדולה, לא רק ששביתה ממלאכה, אלא גם שביתה מהנאות. בסדר? אבל זה בעצם הרעיון, לכן ביום כיפור אני חושב שאין שני צדדים. השביתה ועניינו של היום זה אותו דבר. את עניינו של היום הוא פשוט עצם המפגש עם הקדוש ברוך הוא, לא דברים שדרכם אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא. עד כאן ההקדמה. עכשיו השאלה, מה קורה בתשעה באב? הגמרא משווה את יום כיפור עם תשעה באב, אמרתי שבפשטות זה נראה השוואה מקרית. בתשעה באב גם כן, יש עניין של לצום, אבל הפעם זה צום בתור אבל. מה זה קשור לעניין של יום כיפור? אם אנחנו מתאבלים על בית המקדש. אז החובה להתענות, לשוב בתשובה, גם עינויים, כי זה יותר חמור, לא משנה, אבל זה לסגף את עצמנו כחלק מתהליך האבל, התשובה, יש פה גם ניואנסים שונים. אבל זה לא נראה קשור לעניינו של יום הכיפורים. והדמיון לכאורה הוא באמת מקרי. החינוך בשין י' ג' שהבאתי קודם, באמת בסוף, אחרי שהוא גומר את הלכות יום הכיפורים, הוא אומר, ויש עוד יום שבו צריך לעשות את כל העניינים האלה, וזה תשעה באב, כן, ועוד אזכיר לך כאן מה שאמרו זיכרונם לברכה גם כן, בעניין תענית תשעה באב, הידוע שהוא מדרבנן, ואף על פי שרחוקים מאוד שני הימים האלו בטעמם ובכל עניינם, יום כיפור ותשעה באב, לפי ששם תענית כוללם נדבר בו מעט. כיוון שזה דומה מבחינה הלכתית, אז אני אדבר כאן על תשעה באב, כך אומר החינוך. אבל אני, כמו שאמרתי קודם, אני ארצה להראות שלפחות בשיטות מסוימות יש דמיון מהותי גם בין שני הימים האלה, ולכן עשיתי את ההקדמה לגבי יום כיפור, גם ביום כיפור לא לגמרי מוסכם שזה מהותו של היום, אבל ברמב"ם זה ודאי כך. הגמרא בפסחים, בדף נ"ד, אומרת ככה, אין בין תשעה באב ליום הכיפורים, אלא שזה ספקו אסור וזה ספקו מותר. מהי ספקו מותר? זאת אומרת, תשעה באב זה דרבנן, כן, ספקו מותר. מהי ספקו מותר? לאו בין השמשות, זאת אומרת שבין השמשות בעצם מותר בו, הדיון שם הוא על תוספת. האם יש דין תוספת בתשעה באב? אז אם בין השמשות מותר, אז ודאי שאין דין תוספת. אז אם הגמרא אומרת, שאם אנחנו רואים פה שספקו מותר, אז זה אומר שאין תוספת לתשעה באב. אז אומרת הגמרא, לא. כדאמר רב שישה ברי דרב אידי, לקביע דיארכה, החנמי לקביע דיארכה. זאת אומרת, הנפקא מינה בספק בין תשעה באב יום הכיפורים, זה כשאתה לא יודע את התאריך. אתה בספק מתי חל תשעה באב, אז אל תצום יומיים, תצום רק יום אחד. יום כיפור, באופן עקרוני, צריך לצום יומיים, וידועים הוויכוחים על, בשואה שם, על דור מזרח אסיה. בכל אופן, אז זה מה שהגמרא אומרת, ההבדל בין תשעה באב לבין יום כיפור הוא רק בקביע דרך, בספק, מה לעשות בספק, ופשטו את זה בגלל שזה דרבנן וזה דאורייתא, אז בספק אפשר להקל. למה לא להקל בשניהם? וכל אחד מהימים אני לא עושה תשעה באב, כי הרי כל אחד מהם הוא ספק דרבנן. אז יש רן, רן כותב במסכת נגילה, הוא כותב על, על פורים של מוקפים, בעיר שהיא ספק מוקפת, זאת אומרת, לכאורה היה צריך לא לקרוא לא ביהודה לזה לא בתתוו. אם העיר היא ספק מוקפת, אז כל אחד מהימים הוא ספק, ספק הדרבנן לכולה. אז אומר הרן, במקום שהספק מוביל אותך לביטול גמור של הדין דרבנן, אז אנחנו לא אומרים ספק לכולה, אלא עושים יום אחד, קוראים בפרזים, קוראים בי"ד. אז גם פה, אותו דבר, עושים יום אחד ומתענים בראשון. בכל אופן, אז יש פה השוואה שהגמרא עושה בין תשעה באב ליום הכיפורים. הראשונים כבר מהירים שיש עוד כמה פרטים שיש הבדל. כן, יש ביום כיפור זה קראת, בתשעה באב זה דין דרבנן. בסדר, אבל תוספות אומר כבר שזה רק השוואה לעניין התוכן, האיסורים ש, שנוהגים בו. אבל יש התוספות בתענית בדף למד שואל על ה, על ה, על מה שקראתי עכשיו, על הגמרא שקראתי עכשיו, הוא שואל שאלה. במשנה שם כתוב, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים, מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה אין עושים, ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים. זה מכאן המקור שתלמידי חכמים מקפידים להתבטל בכל מקום. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לעולם יעשה אדם עצמו תלמיד חכם. יש כאלה שמאדרים יותר, כולם מתבטלים, לא רק תלמידי החכמים. אז המשנה אומרת שמקום שנהגו לעשות מלאכה עושים, מקום שלא נהגו לא עושים, תלמידי חכמים ראוי שלא יעשו מלאכה בשום מקום, ואפילו ראוי שכולם ינהגו כמו תלמידי החכמים לעניין זה. לא להחמיר יותר מתשעה באב, בתשעה באב עצמו. אז תוספות שמה שואל כך, כל העושה מלאכה בתשעה באב, רגע, סליחה רגע. ננתם, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים, מקום שנהגו לעשות, סליחה רגע, לא. אין בין תשעה באב ליום הכיפורים, זה התוספות. אין בין תשעה באב ליום הכיפורים, הדלא חשיב מלאכה, שמותר בתשעה באב במקום שנהגו, למה לא הביאו את מלאכה? למה מביאים רק ספק בקביע דיארכה? צריך להביא עוד הבדל, שבמקום שנהגו עושים מלאכה בתשעה באב, ביום כיפור אסור לעשות מלאכה. מה אתם אומרים על הקושייה הזאת? דברי פלא ממש. דברי פלא, לא, מה הקושייה בכלל? דברי פלא הקושייה הזאת. במקום שנהגו לא לעשות מלאכה, זה כן דומה ליום כיפור. מה?
זה לא
למתת
מלאכה.
ברור. הרי תוספות אומר, במקום שנהגו לעשות מלאכה עושים, אז לפחות במקומות האלה יש הבדל בין תשעה באב ויום הכיפורים, ובמקום שלא נהגו לעשות מלאכה, שנהגו שלא לעשות, עכשיו, זה כן דומה ליום הכיפורים? מה פתאום? איזה מלאכה אסור לעשות בתשעה באב? תשעה באב אסור לעשות מה שהשולחן ערוך אומר, מלאכת שיהוי. מלאכה שמסיחה את הדעת מן הצום. זה לא קשור ללמד תתוות מלאכה. אסור ללכת לעבודה. זאת אסור לעשות דברים שמסיחים את הדעת שלך מהתענית. מה זה קשור ללמד תתוות מלאכה? אז במקום שנהגו לא לעשות מלאכה, גם כן יש הבדל בין תשעה באב ליום הכיפורים. למה תוספות שואל רק על מקום שנהגו כן לעשות מלאכה? מה זה קשור בכלל לעניין הזה של המלאכה? ובאמת, כך פשט הגמרא. זה מה שהתחלתי לקרוא קודם. הגמרא אומרת בשם בתענית, כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה לעולם. אז אומר התוספות שם, כלומר באותה מלאכה שרגיל לעשות בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה לעולם. לא שמי שעושה מלאכה בתשעה באב, אז הוא יהיה דלפון כל חייו. אלא המלאכה הזאת שאותה הוא עשה, ממנה הוא לא יראה ברכה. אתה יודע? מתוך זה, איך אתם מבינים? איזה סוג מלאכה מדובר? מה, כשבררתי אוכל מתוך פסולת, אז אני לא אראה בזה ברכה. ברור שאם הלכתי לעבודה, זאת אומרת, אני התעסקתי בענייני היום-יום שלי, במקום לעסוק בתענית, אז אני לא אראה בזה ברכה. זאת אומרת, ההנחה הפשוטה היא שהמלאכה שעליה מדובר במשנה שמה, שנהגו או לא נהגו לעשות, זאת מלאכה שהיא לא מלאכה במובן של מלאכות שבת ויום טוב. אז מה, מה, מה בכלל זה קשור לעניין? גם בגמרא שמה גם...
זאת התשובה,
תודה רבה. שמה?
בגלל שיש מלאכות זוטרות ויש מלאכות עיקריות. שהוא בא להגיד במקום שנהגו לעשות מלאכות, מתכוון דווקא על המלאכות הלכת לעבודה, כמו אתה אומר. ושם ההבדל הוא מאוד מובהק, זה לא להפוך משהו אחר. ודאי שגם במלאכות האחרות יש הבדל, גם למי שטוען שאסור לעשות מלאכה, אז במלאכות הזוטרות.
אז למה הוא תולה את
זה? אבל ההבדל הוא כזה קטן, יותר, זה בקטנה, חוץ
זה גדול,
ללכת לעבודה.
זה קטן, זה מתת אבות מלאכה. מה זאת אומרת? כל הלכות שבת חלים גם בתוכלים בתשעה באב.
כהתנהגות של אדם, ללכת לחוש את השדה, אז הנה, הבדל מאוד גדול. זה שמותר לך לברור או לא, זה הבדל קטן.
אם ככה, אז היית צריך לשאול, והאם כהנם יבדל במלאכה? ובפרט במקום שנהגו, ששם אפילו עושים, הולכים לעבודה. אבל הגמרא, התוספות תולה את זה רק במקום שנהגו, שואל. לא אומר שבמקום שנהגו זה עוד יותר קשה.
אחרת זה הפוקר, בלשון.
אז הוא היה צריך להגיד את זה. הוא אומר, הוא מקשה, שהרי במקום שנהגו מותר. הוא לא צריך להקשות, לא צריך להקשות. פה זה מותר, במקום שנהגו אפילו ללכת לעבודה אפשר. אז בכלל זה שונה. אבל הוא לא מציג את הקושייה ככה.
אולי תוספות למד באמת שאחד מהדברים הקודם של יום כיפור, כאילו, איסורי המלאכה של מלאכה של שבת, זה לא הדבר המיוחד של יום כיפור, אלא מהשבות אנחנו לומדים את
זה. אבל עדיין, מה זה משנה? עדיין, אבל זה הבדל. יש הבדל שפה מותר במלאכה ופה אסור במלאכה. מה זה משנה אם זה הדבר המיוחד או לא? אבל יש הבדל כזה, אז אם תוספות מחפש הבדלים נוספים מעבר למה שהגמרא מביאה, שזה כפי הדרך, אז הוא היה צריך להביא את זה. גם בגמרא עצמה משתמע ככה, כן, הגמרא אומרת, רבי עקיבא אומר, כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה לעולם, וחכמים אומרים, כל העושה מלאכה בתשעה באב ואינו מתאבל על ירושלים, אינו רואה בשמחתה. עוד פעם, מתוך ההקשר די ברור שעשיית המלאכה זה כדי להתאבל. זה לא השאלה של המתת אבות מלאכה. ובאמת בשולחן ערוך מוסכם על כל הפוסקים שבזה מדובר. שולחן ערוך, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים, ובכל מקום תלמידי חכמים בטלים, וכל הרוצה לעשות עצמו תלמיד חכם לעניין זה עושה, ואפילו במקום שנהגו שלא לעשות, מותר על ידי אינו יהודי וכו'. ואז הרמ"א כותב, ולא נהגו באיסור מלאכה כי אם עד חצות, ונהגו להחמיר עד חצות בכל מלאכה שיש בה שיהוי קצת. אז ברור שהמלאכה היא מלאכה שמסיחה את הדעת. אפילו מעשה אדיוט. אבל דבר שאין בו שיהוי, כגון הדלקת נרות או קשירה, שזה בדיוק אבות מלאכה, כן? וכדומה, מותרת. ולחלוב הפרות טוב לעשות על ידי אינו יהודי, אם אפשר באינו יהודי. אבל הקריטריון הוא, הרי מה כבר כותב במפורש, שהמלאכות של שבת, כמו קשירה, או דברים שהם למתת אבות מלאכה, אבל הם לא מלאכות של שיהוי, אתה קושר וזהו, אז אין בעיה לעשות את זה בתשעה באב. כל הבעיה זה רק מלאכות שיהוי, כך כל הנושא כלים שם, שלא לעשות, המגן אברהם כותב, כדי שלא יסיחו דעתם מהאבלות. זאת התפיסה המקובלת, אבל בתוספות רואים לא כך. אני יודע, תראי מה שתוספות אומר, ורואים את זה עוד בעוד מקורות אצל חכמי אשכנז, לכן אני אומר את זה בצורה יותר בטוחה, שתוספות כנראה למד לא כך. תוספות טען שבמקום שנהגו לא לעשות מלאכה בתשעה באב, פירושו לא לעשות למתת אבות מלאכה ותולדותיהם. זה הכוונה לא לעשות מלאכה.
זה כנראה גם הסיבה שהרמ"א צורף דווקא
לציין את זה. בדיוק. והרמ"א בתור אשכנזי יודע שראשוני אשכנז היו שיטות אחרות, ולכן הרמ"א טורח לציין שהמלאכות של מלאכות שהן לא של שיהוי, אלא מלאכות כמו מלאכות שבת, אנחנו פוסקים להלכה שזה מותר. אבל שיטת התוספות היא לא כזאת. תוספות את הקושייה שלו.
יש עדיות מעשיות.
כן, כן, אני עוד רגע אביא. אז התוספות בעצם אומר שהמלאכה, במקום שנהגו לא לעשות מלאכה בתשעה באב, הכוונה כמו ביום טוב ושבת. למתת אבות מלאכה ותולדותיהם. אנחנו מוצאים מקורות, כמה מקורות כאלה בראשוני אשכנז באמת, ולכן זה לא פלא שתוספות הניח את ההנחה הזאת. המקור הידוע ביותר זה תרומת הדשן, אבל הוא עצמו מביא מקורות אשכנזיים יותר קדומים, רעביה ועוד, רשי אפילו לפי גרסה אחת. והוא אומר, בתשעה באב שרי לחלוב הפרות ושאר בהמות, או צריך לעשות על ידי נוכרים? זאת השאלה, אתם יודעים, תרומת הדשן זה שאלות שהוא שאל את עצמו. הוא המציא את השאלה בשביל לכתוב את התשובה. אבל רק מתוך ההקשר, תזכרו את הרמה שקראתי קודם. הרמה שקראתי קודם, אני אקרא אתכם אותו שוב, אבל דבר שאין בו שיעורי כגון הדלקת נרות או קשירה וכדומה מותרת, ולחלוב הפרות טוב לעשות על ידי אינו יהודי אם אפשר. ברור שהרמה פה מתייחס לתרומת הדשן הזה. ואתם תראו בתרומת הדשן הזה גם את התפיסה של קשירה אסורה, והדיון שלו הוא דיון על חליבת בהמות. ברור שהרמה פה כותבת מה שהוא כותב כתגובה למה שאומר תרומת הדשן. אז אומר, תשובה, יראה לכאורה משמע דשארי, שמותר. דעה בכל המועד, העיק האיסור בעשיית מלאכה לרבנותם ורים מדי רבנן, ולמקצת הגאונים מדי אורייטה, אפילו אחי היתר פשוט, דחולבין הבהמות בעצמן, ואם כן כל שכן בתשעה באב דהנו אלא מנהג, כדתנן בפרק מקום שנהגו, מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב וכו', ותננה ממקום שנהגו לעשות, בעידין משמע קצת, דדין אחד הוא למלאכת תשעה באב, וקיל תפי מכל המועד כדי להתעתם. כאן הוא אומר במפורש, נכון? מה הוא אומר? הוא עושה קל וחומר מכל המועד. עכשיו, בכל המועד, ברור שבאופן עקרוני, המלאכות האסורות הן מלאכות של מועד. עכשיו, התירו שם, ויש ויכוחים, איך בדיוק, מסענה כתוב לחכמים, או יש שם מחלוקות, רמב״ם ורמב״ן. אבל הפרשייה שבה עוסקים במלאכת חול המועד זה איסורי מלאכה של שביתה. אז הוא אומר, כיוון שבחול המועד זה דין דרבנן, ככה הוא נוקט, יש כאלה שאומרים שזה דאורייתא. ובתשעה באב זה ממנהג בעל, מה איסור המלאכה, אז הקל וחומר, אם מותר לחלוב בחול המועד, מותר בתשעה באב. מה הקשר בכלל? אבל בתשעה באב מדובר על מלאכת שיהוי. זה לא קשור לחומרת האיסור, זה סוג אחר. חליבה, לא בגלל האיסור החמור של מפרק, מי שחולב, כן, זה דין, איסור מפרק. אלא מי שחולב זה מלאכת שיהוי, הוא מסיח את דעתו מן הצום. אז מה זה קשור לחומרת האיסור? זה מכאן וחומר זה. אז הוא עצמו מרגיש בזה. הוא עצמו מרגיש בקושי של הטיעון הזה, ומה הוא אומר? הוא אומר, מה שמקצת דין אחד הוא למלאכת תשעה באב וחול המועד. זאת אומרת שהוא עצמו מבין שהמלאכה שאותה עשו בתשעה באב זה מפרשת המועדים. זה לא במלאכת שיהוי, ולכן יש מקום לקל וחומר הזה. אחרי זה הוא באמת מתחיל לדון בזה, אמנם נראה די יש לחלק. זה בכל המועד איסור מלאכה משום שביתה הוא, כן? ושרו הבנן כל מלאכת עדיות ושאינו של תורך, וכן משהו לצורך שמחת המועד, אבל מניעת מלאכה בתשעה באב משום עינוי הוא. לפשטות משום עינוי הכוונה, שחת הדעת מהעינוי, כן? כדי איתה פרק בת רדתנית, מה שקראנו עכשיו, רשב"ג אומר לעולם יעשה אדם עצמו כתלמיד חכם כדי שיתענה, הוא פרש רש"י שם כדי שיתענה, כלומר עינוי הוא להם שיהיו בטלים ממלאכה. ולפי טעם זה יש לומר בכל מלאכה בין של תורה חולה וגם מלאכת אדיוט, אם יש בה שיהוי קצת, אין לעשותה בתשעה באב מפני שעל ידי כך מתבטל מהעינוי. אז זה לא קשור בכלל כל הקל וחומר שהבאנו קודם, כל השאלה אם זה שיהוי או לא שיהוי, ובחליבה של בהמה ודאי שיש שיהוי ולכן זה אסור. אחרי זה הוא אומר, ובמורדכי סוף מסכת תענית כתב בשם רעביה, דהעידנה נהגו שלא לעשות מלאכה בתשעה באב כרבי עקיבא, דאמר כל העושה בתשעה באב כאילו עושה ביום הכיפורים. אמנם מאוד תמתי על הנעימי ליד רעביה, ובכל הספרים שנמצאו בידינו, לא מאירי רבי עקיבא במידה דמלאכה, אלא כי אמר כל האוכל ושותה בתשעה באב, מעלה עליו הכתוב כאילו אכל ושתה ביום הכיפורים. מי דיבר על מלאכה? בגמרא שלפנינו קראתי את זה קודם. לא מופיע את הדבר הזה. דרשב"ג כי אמר התם, כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה לעולם, ובלשון זה כתב רב אלפס והשרי בחיבוריהם, ועוד תמתי על עד אל אל דה כי אמר יעשה עצמו כתלמיד חכם כדי שיתענו, פירוש עינוי הוא להם שהם בטלים ממלאכה, ומטעם זה חילקנו בין מלאכה בכל המועד ובין מלאכה בתשעה באב. זאת אומרת, רוצה לומר שהמלאכה כן, זה שאלה מעניינת, איזה מלאכה זה עינוי לשבות ממנה? מלאכות שבת זה עינוי לשבות מהם, או מלאכות של ללכת לעבודה זה עינוי לשבות מהם? אז זה תלוי את מי שואלים, אני מניח. בכל אופן, ואז הוא אומר, ואז... מה? אתה שומע? אז זה מה שהוא אומר כאן, הוא דוחה את הקל וחומר ההוא שהוא הביא בהתחלה, הוא אומר, זה לא, לא מבין את זה, גם את אבל הרעביה כן למד כך. הרעביה אומר שהמלאכה ביום כיפור, המלאכה בתשעה באב, זה אותו דבר. אז הוא אומר, מה הקשר? פה זה מלאכת שיעוי. עוד פעם, אז הרעביה הוא המקור לאלה שעשו שם את, את הקל וחומר הזה. מה?
הכל
בטעות,
זה הרבי עקיבא,
לא טעות, היה לו גרסה אחרת, כנראה בדעת רבי עקיבא לרעביה, אני מניח. זאת אומרת, הייתה לו כנראה גרסה אחרת, בכל מקרה זאת ודאי הייתה תפיסתו. ועד הכתבו רבת עדיין לשחוט ולהכין עד אחר חצות, נראה די נתם משום איסור מלאכה. זה לכאורה כמו הרעביה. אלא משום שכשהם עושים בתיקון המלאכה, מבטלין העינוי. ואת אומרת, השחיטה עצמה זה לא בעיה, תשחט רגע אחד וגמרנו, אין בזה שום שיעוי. אז לא, כוונה לשחוט ולהכין את כל העסק הזה, שזה השיעוי מהמלאכה. זה בדיוק הנפקמינה. ודווקא אחרי חצות שהיום מעריב שואפו לאכול, ועיקר עוגמת נפש, וכולי, אחי פרש רשי פרק אלו קשרים, אמנם מצאתי בפירוש אחר במסכת תענית שרשי פרש פירוש אחר. העיד אל העולם יעשה אדם עצמו כתלמיד חכם כדי שיתענה, אמנם מצאתי תשובה בשם רעביה, וזה לשונו, תשעה באב אנו במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה. הלכך אבותינו הקדושים ישבו מידותיהם בתשעה באב וביום הכיפורים. כאן הוא כבר כותב במפורש רעביה בתשובה הזאת. כתשעה באב יום הכיפור זה אותו דבר. דהן לשחוט ולהכין לסעודת הלילה עד לאחר חצות, ומכאן משמע משום איסור מלאכה דנהגו בה. ולא שיהוי מה שהוא אמר בעצמו. זאת אומרת, רעביה זה באמת המקור לעניין הזה. וכן משמע ממורדכי דלאל מדברי הרעביה, ולכך ליבי מהסס להתיר משום דקתיו אבותינו הקדושים ישבו מידותיהם. וטוב להחמיר אם אפשר על ידי נוחים, וזה אגב מובן להלכה ברמה. שטוב להחמיר לחלוב על ידי נוחים, זאת מסקנת אטומת הדשא. שנייה אחת, גם הרעביה חושש למנהג אשכנז הקדום, שהאיסורים, לכאורה, שהאיסורים הם איסורי מלאכה, ולא איסורי שיהוי, למרות שהוא בעצם הוא נראה שהוא פוסק שלא ככה, אבל בסוף הוא מביא את החשש הזה של תרומת הדשן, הייתה מסורת אשכנזית מאוד ברורה כזאת, ואם כך אז בהחלט יש מקום לחבר גם את התוספות שראינו, ששואל מה בין תשעה באב ליום הכיפורים מבחינת מקום שנהגו, למקום שנהגו לא לעשות מלאכה, אז הוא אומר שאין קושיה. למה אין קושיה? כי מקום שנהגו לא לעשות מלאכה באמת זה הרעביה והמרדכי. לא לעשות מלאכה, הכוונה לא לעשות מלאכות כמו בשבת ויום כיפור.
אם זה עניין של מלאכה, מה זה החצות?
מה?
מה זה החצות?
לא, זה שאלה.
אם זה עניין של מלאכה, למה חצי יום?
מה הבעיה? עד חצות יש איסור לעשות מלאכה. כיוון שעד חצות זה המועד שבו צריך לשבות כמו בשבת ויום כיפור. השאלה, כמה אורך היום לא קשורה לשאלה מה התוכן. זה לא חייב להיות. אחרת, גם לגבי העינוי, מה ההבדל? גם שאר הצומות, גם בעינוי זה כל היום. למה עוצרים בחצות? בשום יום לא מצאנו שפתאום בחצות משתנים הדינים. בדאורייתא לפחות.
אבל מה
הרעיון
שזה אותו דבר?
רגע, אני מגיע לזה. אז פה רואים שבאמת יש מקור, לפחות מסורת אשכנזית כזאת, שתשעה באב הוא כמו יום כיפור, יש חובת שביתה ממלאכה. מכל המתי תוות מלאכה ותולדותיהם. מה, מה, מה באמת הרעיון מאחורי זה? נדמה לי שהרעיון מאחורי זה מחבר אותנו למה שהקדמתי לגבי יום כיפור. יש...
אבל זה עדיין זה לבנה.
מה?
אבל זה עדיין זה
לבנה. די. יש, הגמרא אומרת בתענית, בדף כפתט, הגמרא אומרת ככה. בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. מנהלן, איפה אנחנו יודעים שזה היה בתשעה באב? בכתיב. ויהי בחודש הראשון בשנה השנית, באחד לחודש הוקם המשכן. זה א' ניסן. ואמר מר, שנה ראשונה עשה משה את המשכן, שנייה הקים משה את המשכן ושלח מרגלים, וכתיב, ויהי בשנה השנית בחודש השני, ב-20 בחודש, כף באייר, נעלה הענן מעל משכן העדות. אז אנחנו עכשיו בכף באייר. וכתיב, ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, הגענו לכף ג' אמר רב חמא בר חנינא, אותו היום סרו מאחרי השם. הוא כתיב, והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, וישבו ויבכו גם בני ישראל וכו'. הוא כתיב, עד חודש ימים. דאבו להו 20 ותרתין בסיוון. היינו ב-23 באייר, חודש ימים, זה 23 בסיוון. הוא כתיב, ותיסגר מרים 7 ימים. דאבו להו 29 בסיוון, כפתת בסיוון הגענו. הוא כתיב, שלח לך אנשים, ואז שולחים את האנשים, את המרגלים. וטניה ב-29 בסיוון שלח משה מרגלים, הוא כתיב, וישובו מטור הארץ מקץ 40 יום. אז אם זה 40 יום, אז יוצא י' באב ולא 9 באב. הנה 40 יום, נכיחה דאבו. אמר אביי, תמוז דאי שאתה מלויי מליוע. דכתיב, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. וכתיב ותישא כל העדה ויתנו את כולם ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אותו לילה ליל 9 באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם ואני קובע לכם בכייה לדורות. אז מה הגמרא אומרת? בעצם המרגלים היו אמורים ליפול על 10 באב. אבל הקדוש ברוך הוא החליט שזה חייב ליפול על 9 באב. אז מה עשו? נתן הוראה לעבר את תמוז. לעבר את תמוז כדי שזה יהיה בתשיעי בחודש ולא בעשירי. שימו לב, זו נקודה מאוד מעניינת. בגלל שאנחנו בדרך כלל מבינים שאתם בכיתם בכייה של חינם ואני עושה לכם בכייה לדורות. אנחנו, יש לנו בכייה לדורות ב-9 באב. הרבה פעמים ידוע לאורך ההיסטוריה שזה היה יום קשה. חלק גדול מהסיפורים האלה לדעתי לא נכונים, אבל עצם זה שמספרים את זה על 9 באב ולא על יום אחר, זה גם אומר משהו. והשאלה, למה באמת זה ככה? אז אנחנו בדרך כלל מבינים שזה בגלל חטא המרגלים. עכשיו אנחנו רואים שהתמונה היא הפוכה. 9 באב היה היום כבר מראש שתוכנן להיות בכייה לדורות, והקדוש ברוך הוא ירגם את העיבור של תמוז כדי שחטא המרגלים ייפול על 9 באב. זה הפוך. זאת אומרת שמשהו פה בעצם נקבע מראש. יש פה איזשהו תאריך שהוא לא מקרי, יש פה איזשהו תאריך שמה צריכות ליפול הצרות, ב-9 באב. אם אתם הולכים לעשות את החטא הזה, אנחנו נדאג לזה שזה ייפול על 9 באב, ואז תהיה מפה גם בחייה לדורות. אז זה מוזר מאוד. למה? מה יש ב-9 באב? מה זה שיהיה ב-10 באב? מה קרה? עוד לא קרה שום דבר, הרי זה האירוע הראשון שבו נקבע ה-9 באב הזה לדיראון עולם. השיקבה ל-10 באב. לא, רואים בגמרא שלו. 9 באב יש לו משהו, איזושהי תכונה כזאת, שהיה צריך לקבוע את זה אליו. עכשיו יותר מזה, הגמרא הרי לומדת את זה מקרא עליי מועד משבוע
שחזר על כוח עולה. זאת אומרת, יש עובדות היסטוריות של 9 באב.
ככה הם למדו את זה.
אבל
הקדוש ברוך הוא הלך קדימה. אבל הקדוש ברוך הוא הלך קדימה. אנחנו לומדים על זה דרך אינדיקציות, ברור. אבל מה הם אומרים חז"ל? חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא תכנן את זה מראש. איך אני יודע? כי עובדה שלאורך ההיסטוריה באמת 9 באב. בסדר. אז הפסוק, באמת במגילת איכה כתוב, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. מה זה? בפשטות זה 9 באב. הגמרא אומרת שזה ראש חודש, זה לא 9 באב. קרא עליי מועד, הכוונה שעיברו את ראש חודש, כדי שחטא המרגלים ייפול על 9 באב. אז המועד זה ראש חודש. אבל ברור שפשט הפסוק זה קרא עליי מועד, זה 9 באב. ובאמת 9 באב הוא מועד. מה זה מועד? אז בדרך כלל אנחנו מבינים, זה זמן שמחה, כן? איזשהו חג. ובאמת אנחנו יודעים שבשולחן ערוך נכנסו איכשהו לא ברור מאיפה, כל מיני הלכות כאלה שמתייחסות ל-9 באב כמועד, נכון? נביא לכם רק דוגמאות. לא הבאתי את זה פה. לא משנה, שלא מציג אתך צדק, תחנון בערב 9 באב, כל מיני דברים מן הסוג הזה, כל ענייני המועד. למה? כי כתוב, קרא עליי מועד, לשבור בחוריי. ל-9 באב נקרא מועד. ולשמחה, מה זה עושה? מה זה מועד? הפכת את זה ליום טוב עכשיו? מה זה קשור? קרא עליי מועד בכלל, הגמרא אומרת שזה על ראש חודש. אבל נגיד, פשט התורה, פשט המגילה, זה שזה על 9 באב. אבל גם אם זה על 9 באב, מועד זה מילה שאסור לפרש אותה סתם באופן פשטני. מועד, הכוונה טוב, אז בוא נרקוד ב-9 באב. מועד, הכוונה שזה גם כן איזשהו יום בשנה.
זה לא עניין שלעתיד לבוא גם?
לעתיד לבוא זה עוד פרשייה שעוד אני אגיע לה עוד רגע.
אבל לעבוד כבר,
אולי, אבל מה, חכה עד שזה יקרה, עכשיו זה... אבל אני חושב שזה קשור לעניין, תראו, מה זה מועד? נכון, מועד זה להתוורד, נכון? בית מועד לכל חי, לא עלינו, זה המקום שבו כולם נועדים בסוף, לשם כולם מגיעים. אז זה לא שם בלתי אם נועדו, הלכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו, כן? זאת אומרת, התוועדות זה פגישה. נדמה לי שמה שהגמרא אומרת כאן, זה ש-9 באב, לכן המגילה קוראת לזה מועד. תשעה באב נקרא מועד, קרא עליי מועד לשבור בחורי, כי זה באמת מועד. זה המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זה יום שהיה מיועד מעיקר עוד לפני כל מה שקרה. זה יום שבו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, האופי של המפגש תלוי בנו. חטא המרגלים, כל הדברים האחרים, גרמו לזה שהמפגש הוא לא סימפטי כל כך מבחינתנו. לעתיד לבוא, כמו שהזכרת, הימים האלה עתידים להפוך לימי שמחה. למה? כיוון שהאופי של היום הזה כיום מפגש, זה לא משתנה, זה נטוע מעיקרה, זה מהתחלה ככה. איזה אופי יישא המפגש הזה, חיובי או שלילי, זה כבר תלוי, לעתיד לבוא, זה מפגש משמח. ואז בעצם יוצא שתשעה באב, זה הכי מועד שיש. יותר מועד מכל המועדים ומשבת ומיום כיפור ומהכל. כי בתשעה באב לא היה צריך לקרות כלום. בתשעה באב הזמן בעצמו מיועד למפגש עם הקדוש ברוך הוא. להפך, אם אנחנו הולכים להיפגש עם הקדוש ברוך הוא לטוב או לרע, הקדוש ברוך הוא מסובב את זה שזה ייפול על תשעה באב. זה אפילו לא מפגש מקרי כמו בפסח או בסוכות, ששם זה מה שקרה, קרה אז, ואז לכן עשו את זה באותו תאריך. כאן התאריך היה מיועד מראש, ולכן המועד שבו, המפגש שבו, הוא מפגש אולי הכי יסודי שיש, הדבר היחידי שבאמת קרוי מועד, סתמה, בלי שום תוספת, זה תשעה באב.
גם יום כיפור. גם יום כיפור לא קרה כלום. גם יום כיפור זה לא...
כן, נכון, יום כיפור, אתה צודק. אני חזרתי לפסח וסוכות.
גם מראש.
אז יום כיפור גם הוא באמת אולי בעל אופי כזה, למרות שנחנך המשכן, אבל בסדר, יכול להיות גם שם צריך לדון. בכל מקרה, אז בעצם רואים שתשעה באב בעצם מהותו, נכון שהוא נושא צביון, של אבל, כי זה מה שקרה בו. אבל יש משהו בעיצומו של יום שעוד קודם לשאלות עם אבל או לא אבל או שמחה. קודם כל יש פה מפגש עם הקדוש ברוך הוא. ולכן באמת המועד שדורש מאיתנו לא להגיד תחנון, לא צדקתך צדק, לא מתענים וכל מיני דברים כאלה, זה באמת נובע מאותו מועד. וזה נכנס להלכה בשולחן ערוך. אם זה באמת כך, אז עכשיו אולי אפשר להבין למה השביתה בתשעה באב היא כמו שביתה ביום כיפור. כמו שאם אנחנו ראינו שפרשת השביתה ביום טוב, שבת, ביום כיפור, זה שביתות שמיועדות להקפיא את העולם הזה, את החיי היומיום שלנו כדי להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, אז בתשעה באב ודאי שצריכה להיות שביתה גדולה, כיוון שזה מועד להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. וככל שהמועד הזה הוא יותר אינטימי, אז השביתה צריכה להיות יותר רחבה. לכן תוספות והרביה והמורדכי אומרים שכאשר שובתים בתשעה באב צריך לא לעשות מלאכה למתת אבות מלאכה ותולדותיהם. זה מועד, זה מדיני מועד, לא עושים מלאכה. והשביתה בתשעה באב היא גם לא לאכול ולא לשתות, לא בגלל, לא רק בגלל האבל, אלא גם בגלל שיש פה מפגש כמו ביום כיפור. יותר מזה, בתשעה באב כשמסתכלים על זה כך, אז תשעה באב הוא אפילו יותר רחב מיום כיפור. תשעה באב אפשר לטפס על קירות, ואת אפילו ללמוד תורה אסור. אסור כלום. מה אנחנו אמורים לעשות ביום הזה? זה היום הכי מטריף דעת שיש בשנה. אתה לא יכול לא לעבוד, בטח לפי אשכנז שאסור לך לעשות למתת אבות מלאכה, אפילו לא רק לא ללכת לעבודה. אתה לא יכול לאכול ולשתות, לא חמש העינויים, כל ההנאות אסורות, ולא ללמוד תורה. כן? וניהוגי האבל כמובן, לשבת נמוך, יש עוד כמה ניהוגי אבל. פשוט כלום, זה יום שבו אתה משותק לחלוטין, אתה לא עושה כלום. זאת אומרת, ההשבתה ביום בתשעה באב היא כל כך מלאה, שאפילו תורה לא לומדים. אבל זה בעצם אומר, מעבר לאבל שבזה, כן, פקודי השם נשארים מסמכי לב, הרי לומדים את זה משמחה. לכל דבר כזה יש סיבה משלו, אני משחק מנסה להציג פה איזושהי תמונה מה מתקבל בסופו של דבר. מה שמתקבל בסופו של דבר, שתשעה באב הוא באמת המפגש הכי אינטימי שיש לנו, יותר מיום כיפור. ולכן הוא דורש השבתה מלאה יותר. אז אם יש ככה, יש יום טוב, זה השבתה המינימלית, רק מלאכת עבודה. בשבת זה כל מלאכה, כולל מלאכת אוכל נפש. ביום הכיפורים זה גם חמשת העינויים, אכילה ושתייה זה חמשת העינויים. ובתשעה באב זה גם לימוד תורה. זאת אומרת, זה המפגש הכי יסודי שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא, ובמובן הזה, גם אם המפגש נושא מטען עצוב, כן, או אופי עצוב, עצם זה שיש פה מפגש, בו אנחנו כבר יכולים לשמוח היום, זאת אומרת, לפני שיבוא על העתיד לבוא. העובדה שיש פה מפגש, זה כשלעצמו משמח. העובדה שהמפגש הזה הוא עצוב, אוקיי, אז על זה אנחנו עצובים. אבל עצם העובדה שיש פה מפגש, הדבר הזה הוא משמח, ולכן לא אומרים צדיתך צדק ולא תחנון בערב תשעה באב. יש מנהגי מועד סביב תשעה באב כבר היום, עוד לפני שהוא מתבטל, שמנהגי האבל שלו מתבטלים לגמרי.
איך עושים מפגש בלי
תורה? מה?
בדרך כלל אנחנו עושים את המפגש הזה עם התורה.
בדרך כלל גם המפגש אמור להיות גם בחיי היום יום, לא רק בתורה. המפגש הולך ונהיה יותר ויותר מצומצם, אבל יותר ממוקד. וברור שזה לא קריאת כיוון לכל השנה. זה לא שכדאי להחמיר כל השנה עכשיו לא לעשות שום דבר ולא ללמוד תורה, כדי להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. יש מפגשים שאתה צריך אותם, כן, אז למה לא כל יום שבת, כמו שאומר השיר. אז לא נכון שיהיה כל יום שבת. המפגשים האלה אמורים להזין את שאר השנה. אבל אתה צריך כנראה יום אחד שבו באמת אתה מדמים הכל, אפילו לימוד תורה. כלום. חוץ מהמפגש עם הקדוש ברוך הוא. נכון? זה מה שאני אומר, אין כלום, שום דבר אתה לא יכול לעשות, אתה פשוט שם. זה בדיוק הנקודה, לפעמים, אתה יודע, לא ברעש השם, זה מה שאצל אליהו הנביא כתוב שם. לא ברעש, לא באש, לא ברוח. ואתה לא, כל דממה דקה. ואז רשי כותב שם, שמעתי יש קול יוצא מן הדממה. זאת אומרת, יש משהו ששום ביטוי קונקרטי לא יכול להכיל אותו, אז אל תעשה כלום, אז תשתוק, תדמים הכל, ותנסה לראות מה נשאר. זה כמו התקיעת שופר בראש השנה. התקיעת שופר בראש השנה זה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, התקיעה, תחשבו רגע על התקיעה, כי השברים תרועה, זה הכל דיני ספקות. אבל תחשבו על התקיעה, מה זה התקיעה? השיר זה משהו שיש לו מילים ויש לו מנגינה, נכון? יש מנגינה, שהפשטנו את המילים, אוקיי? עכשיו, יש מנגינה שבה אנחנו מפשיטים אפילו את המודולציות של המנגינה הזאת. זאת אומרת, זה נשאר רק קול. וזהו. זאת אומרת, פשוט קול פשוט בלי מודולציות. זה תקיעה. זאת אומרת, במקום שאתה רוצה להיפגש, המהר"ל מדבר על זה הרבה, שאתה רוצה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להוריד את כל הסיבוכים של העולם הזה, את כל השינויים, את כל הדרמות, את כל הדברים הגדולים, תישאר עם הכל. כל זה שטויות. בוא נראה מה באמת נשאר אחרי שמורידים את הכל. כמו המהלך של דקארט, כן, להבדיל, שהוא ניסה למצוא איזשהו עוגן, דיברנו על זה אני חושב פעם, הוא ניסה למצוא איזשהו עוגן רציונליסטי, מה זה הנקודה הארכימדית הזאת, המוצקה, שבה אני יכול להיות בטוח. אז הוא מטיל ספק בהכל, הוא אומר, מה שאני רואה לא נכון, ומה שאני בטוח שהוא נכון, גם הוא לא נכון, שום דבר לא נכון, בוא נראה מה נשאר. ואז הוא מגיע לזה שאני חושב משמע אני קיים, יש לו איזה נקודה אחת שנשארה. במובן מסוים יש פשוט תהליך של הפשטה, בוא נעזוב את כל מה שאני בטוח בו ואני עוסק בו, והכל נראה לי נורא חשוב, ובצדק, באמת זה דברים חשובים. ביום יום לא צריך להתייחס בזלזול לעולם הזה. אבל פעם אחת בשנה צריך להשתיק הכל כדי לראות מה יש מעבר לזה. ואני חושב שפה יש איזשהו סוג של מפגש מעניין.
הוא רצה שהמרגלים זה בחטא המרגלים ייפול דווקא בתשעה באב, ואז יהיה לנו, אנחנו גם כן, הוא ינטל אותנו דרך האבל מכל הדברים האלה, ינקה אותנו
למעשה. בדיוק, זאת אומרת, הדרך לבנות את המפגש הזה, הרי לימוד תורה אתה לא לומד בגלל שפיקודי השם ישרים מסמכי לב, זה לא בגלל הדממה הזאת לקראת המפגש. לכל דבר יש סיבה, חטא המרגלים נפל על תשעה, אבל בסך הכל כשאתה מסתכל על התמונה הכללית, וחזל מרגישים כשמדמים את זה בין יום כיפור לתשעה באב. ובתורה עצמה כתוב שהעינוי הוא שבת שבתון. כל המהלך פה אנחנו יכולים לראות שהכל בעצם מחביא מאחוריו איזושהי בנייה, דה פקטו, בשורה התחתונה זה מה שיוצא. בנייה של משהו שהוא בעצם איזשהו סוג של מפגש. וכיוון שכך, אז תשעה באב באמת דומה ליום הכיפורים. זה לא מקרה, הדמיון ביניהם. בשורות טובות שלי.